אז דיברנו בשיעור הקודם על כך שאנשים שנמצאים בר מינן באבלות, הרבים מהם לא יודעים את ההלכות, מחמת חסרון ידיעה עוברים על ההלכות, והם מנסים כל מיני דרכים להסיח דעתם מן האבלות. אומר הרב, ולו חכמו ישכילו, כי בזמן שמידת הדין מתוחה עליו, צריך להיזהר ביותר לקיים כל דבר כתיקונו ולקבל עליו דין שמיים. אדם צריך לקיים כמובן את כל התורה בכל עת, בכל שעה, בכל זמן, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא. אבל יש זמנים שבהם מידת הדין היא יותר מתוחה על האדם. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שכאשר האדם נפטר לו קרוב משפחה שלו, או אחד מבני החבורה, אז כל הקבוצה, כל המשפחה, כל החבורה, יש להם ממה לדאוג, יש להם ממה לחשוש. לא לחינם קרה המקרה הזה לאחד מבני החבורה. עלול הדבר חלילה לקרוא לעוד כמה מבני החבורה, או לעוד מישהו מבני המשפחה. כי מידת הדין מתוחה על אותה קבוצה. אם אחד נפטר מהם, מי יודע מה אמור להיות בהמשך? כי יש קשר ישיר בין בני המשפחה ובין החברים, אותה קבוצה של חברים. זה לא הוא בן אדם אחד, אני בן אדם אחר, אין בינינו שום שייכות, שום קשר, זה לא נכון. יש חיבור וקשר ישיר בין הדברים. ולכן, אם לאחד קרה משהו, זה מלמד ומראה שיש חליל הכעס מבורא עולם על כל הקבוצה בכללותה. לא רק על חלק מהם, ולא רק על אותו אדם שנפגע. נאמר בפרשת האזינו על הקדוש ברוך הוא, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אומרת התורה שהקדוש ברוך הוא אלוקים של אמונה, ואין אצלו עוול. הוא צדיק וישר, הכל בישרות, הכל מדויק. הכל מצודק, הכל... אין דבר אחד שהוא לא מספיק, לגמרי מושלם. מה המשמעות של הדברים? אומרים רבותינו, אם חלילה נגזר על האדם גזרה, שהוא צריך למות. צריך להיענש בעונש חמור, בעונש קשה. כמובן שזה לא לחינם. אל אמונה, אם השם עשה את זה, צריכים להאמין ולדעת בוודאות, בלי צל של ספק, שזה היה הדבר המדויק ביותר שצריך להיות. זה מה שמגיע לבן אדם הזה. אין צל של ספק בעניין. אבל... זה לא מספיק. זה דבר פשוט. זה דבר ברור. מוסיפה התורה ואומרת, ואין עוול. מה המשמעות של אין עוול? אומרים רבותינו, הכוונה היא, שכאשר מגיע לאדם מסוים עונש, הקדוש ברוך הוא בוחן את הדברים, רואה, מגיע לו. זה מה שהוא צריך לקבל עכשיו. זה לא מספיק בשביל להחליט עליו ולגזור עליו את אותה גזרה. זה לא מספיק. לפעמים הוא לא יקבל את העונש אפילו שזה מגיע לו. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא אין עוול גם. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל הסובבים אותו. יש לבן אדם הזה אישה, יש לו ילדים, הורים, נכדים, שכנים, חברים, כל הסובבים אותו. כולם יסבלו ברמה כזו או אחרת מזה שעכשיו הוא יהיה לו איזה צרה. אם הוא ימות, אם הוא יהיה חולה, כולם יצטערו, יהיה להם כאב מהסיפור הזה. בוחן הקדוש ברוך הוא, האם באמת מגיע לכולם את מנת הסבל הזאת או לא? אם מתברר שיש מישהו שלא מגיע לו, הוא לא צריך לקבל את העונש הזה. הוא לא עשה כלום. לא מגיע לו את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול להעניש את אותו אדם? הרי אני מביא עוול, מביא צער, מביא קושי, סבל למישהו שלא מגיע לו. איך ייתכן? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מעניש. יש פה בעיה. יש פה משהו שמעכב. מישהו פה יצטער ולא מגיע לו. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אם למישהו לא מגיע איזשהו דבר, זה לא יקרה לו. אפילו שזה משהו מזערי לעומת הסבל הגדול שמגיע למי שמגיע. השם לא יעניש, כי זה לא מגיע לאותו אחד. גם סבל קטן, גם קושי קל, גם צער חלש, אם לא מגיע לך אותו, אתה לא תקבל. זה לא יקרה. אמרו חז"ל, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. נוקף, פירושו, מקבל איזושהי מכה קטנה ביד, שריטה, מכה אולי קצת יותר כואבת, זה ככה, זה המשמעות של נקיפה, לנקוף את האצבע. אתה מרגיש, מה אני עשיתי עכשיו? אני עכשיו הלכתי פה, לא שמתי לב, היי, נתקע לי היד, האצבע נתקלה באיזה מסמר, באיזה שפיץ, הסגירה עליו דלת. טוב, זה חוסר שימת לב, לא שמתי לב, לא נזהרתי. לא נכון. זה לא נכון. ברור שאדם צריך להיזהר. אבל אם זה קרה, הכריזו על זה מלמעלה. זה היה אמור לקרות. אין דבר אפילו קטן, מה במקרה, לא נורא, קרה. אין דבר כזה. בין צער גדול ואפילו צער קטן. אנחנו חייבים להחדיר את זה לראש. ולא רק לראש. זה לא מספיק שהשכל מבין את זה. להחדיר את זה לנשמה, ללב, לנפש. ולחיות את החיים שלנו בדרך הזאת. בצורה הזאת, בהבנה הזאת, שכל מה שקורה לך, כל מה שיהיה, קטן, גדול, רציני, טוב, רע, הכל יש כתובת אחת. הכל יש, לכל יש מנהל, יש מכוון ויש מדריך. ברצותו זה יקרה, וברצותו זה לא יקרה. אנחנו חייבים להבין את העומק של העניין הזה, את החוזק האמיתי שבו זה, שזה מתקיים, ולחיות על פי התקנון הזה, על פי המדדים הללו, להבין שאנחנו נמצאים בתוך מסגרת שנשלטת על ידי בורא העולם, ומה שיהיה, מתי שיהיה, הוא המנהל. אחד יחיד ומיוחד. מנהל את הכל, קובע הכל. נמצא אם כן, שכאשר קורה לאדם איזשהו נזק, איזשהו צער, ויש עוד מעגלים שניזוקים מזה, בעקבות זה שהוא ניזוק, אם זה פטירת קרוב או חולי של קרוב, או נפילת עסק שיש בו כל מיני עובדים שגם הם עכשיו אין להם מקור פרנסה. אז כשזה קרה, גם אותם הסובבים, גם אותם הניזוקים המשניים, לא נזק ישיר אלא נזק שהוא בא כאילו גל שני של הנזק, גם זה התחשב הקדוש ברוך הוא. אם לא היה מגיע לך לא היית מקבל, ואם קיבלת סימן שזה מגיע לך. אם כן, אחים יקרים, כשנפטר קרוב משפחה, כשנפטר חבר טוב, יש לי צער מזה? יש לי קושי מהדבר? זה סימן משמיים שהדבר מגיע לי, שאני אמור הייתי לסבול את הסבל הזה. ממילא יש לי קשר ושייכות לאותו אדם שנענש, ומי יודע אם לא כשם שעליו נגזרה גזרה קשה, אולי גם אני, כי אני מחובר, אני קשור, אנחנו חלק, חלק בלתי נפרד, שותפים. אם כן, כשבני משפחה אבלים, שזה הקרובים הכי קרובים, כשם שאותו נפטר הייתה מידת הדין מתוחה עליו ולכן זה קרה לו, ככה כולנו צריכים לדעת, כל אותם קרובים, כל אותם בני המשפחה, מידת הדין מתוחה עליהם בימים הללו. מה המשמעות של הדברים? הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם רק בדין. זה האמת, זה הצדק, זה היושר. רק על פי הדין, מה שמגיע לך תקבל, מה שלא מגיע לך לא. בין לטוב ובין למוטב, מה שמגיע תקבל. לא מבטרים, לא מעגלים פינות. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא מסוגל להתקיים בצורה כזאת. בני אדם יש להם יצרים, יש להם דברים. אם הכל יהיה דין, בלתי אפשר להתנהל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיתף מידת הרחמים עם הדין. זה לא יהיה רק דין, יש שיתוף של רחמים. אבל לא רק שיש שיתוף של רחמים, אלא הרחמים קודמים לדין, כלומר הם המשפיעים העיקריים. יש גם דין, אבל ההשפעה העיקרית, צורת ההנהגה הכללית, היא יותר רחמים מאשר דין. מאיפה לומדים את זה? פסוקים מפורשים בתורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אלוקים זה שם של דין. לעומת זאת, שם הוויה, יוד כה וו כה, זה שם של רחמים. בהתחלה כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השם רצה לברוא את העולם בדין. אחר כך כתוב, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. לא כתוב שם רק אלוקים, כתוב גם שם הוויה. ולא רק שהוא כתוב, אלא הוא כתוב לפני שם אלוקים. למה? כי השם של הרחמים הצטרף כאן, והצטרף לא כמשני, כמזערי, לא כשוליה דנגרה, לא כמסייע בלבד, אלא הוא המנהל, הוא העיקרי. האלוקים, השם עמידת הדין, היא התפלה, היא הפחות עיקרית. ככה הקדוש ברוך הוא ינהיג בעולם. זו צורת ההנהגה של השם, ככה העולם מתנהל. אבל כשם שהקדוש ברוך הוא בכל יום כועס רגע אחד, כי רגע ואפו חיים ברצונו, חווים מעט רגע עד יעבור זעם. יש רגע אחד ביום שבו הקדוש ברוך הוא כועס, זה הזמן שהדין שולט ומושלם. אפילו שבדרך כלל יש שיתוף של רחמים ודין, יש רגע אחד שבו לא, בו רק הדין שולט. כשם שזה נכון, יש כל מיני זמנים שהם זמנים של דין. למשל, חצי הראשון של הלילה זה זמן שהמזיקים שולטים. זה זמן יותר של דין. אסור אפילו להתגרות בהם. למשל, לומר סליחות, לא אומרים סליחות בחצי הראשון של הלילה. למה? מה קרה? כי סליחות, אתה מנסה להילחם במקטרגים. ועכשיו זה הזמן שהם שולטים. בזמן שהם שולטים, אל תתעסק איתם. אתה מתגרה בהם, הם מסוגלים להזיק יותר. איך הגמרא אומרת, במסכת מגילת את זין עמוד ב', תעלה בעידנה, סגיד לה. אפילו שועל, בזמן ההצלחה שלו, בזמן שהוא מתנהל נכון, הולך לו טוב, תשתחווה אליו, אל תתעמת איתו, אל תילחם בו. אתה רק עלול להפסיד מזה. ככה גם המזיקים. בזמן שהם שולטים, לא מתעסקים איתם. לא סליחות, לא תיקון חצות וכדומה. זה נקרא זמן של דין. יחסית לעומת היום, זה זמן של דין. כמו כן, זמן שבו הקדוש ברוך הוא מחליט להעניש בן אדם ולהרוג אותו, אז זה סוג של דין. זה זמן שמידת הדין מתוחה. היא כרגע שולטת בסיפור הזה. וכמו שאמרנו, כל המשפחה, כל הסובבים, גם עליהם יש איזושהי מתיחת דין. הדין מתוח גם עליהם. בוודאי, בוודאי, הקרובים לנפטר ביותר. אומר הרב, נכון שאדם צריך להקפיד על כל המצוות כל הזמן, אבל בזמן הזה שמידת הדין מתוחה, הוא צריך עוד יותר להקפיד, עוד יותר להיזהר. למה? כשמידת הדין לא מתוחה, גם אם הוא יטעה קצת, אל רחום וחנון, ימחל לו, יסלח לו, יעביר, ימתין לו שיחזור בתשובה ויתקן יותר, הכל נכון, הכל טוב. אבל כשמידת הדין מתוחה, לך תדע, אולי במקום אתה חוטף. איך אומרים, כשהחבל מתוח יותר מדי, אל תגידו כבר מתוח. עוד מתיחה קטנה, יכולה לקרוע אותו. ואז כבר זהו, אין חבל. כשמידת הדין מתוחה לא מתעסקים, הרבה יותר מאשר בימים רגילים, במצבים אחרים. לכן אומר הרב, דווקא אתם האבלים, דווקא אלו שהם אבלים, מידת הדין מתוחה עליהם, צריכים עוד יותר להקפיד על המצוות. עוד יותר לדקדק, להגיד, טוב, מה לעשות, אני עכשיו במצב קשה, צריכים להבין אותי, אני אבל, הוא אבל, הוא בצער, הוא בבלבול ממה שקרה. מה אתם מדקדקים איתי? לא נכון. השם, כשמידת הדין מתוחה, היא מתוחה. אין מה לעשות. ולכן דווקא בזמנים הללו, חובתו של כל אדם שנמצא בסיטואציה הזאת, להקפיד יותר, לדקדק יותר במצוות, כמה שפחות לטעות, כמה שפחות להיכשל, ולאסוף הרבה סנגורים, הרבה מלאכים טובים שיסנגרו עליו, שישמרו עליו ממידת הדין הקשה. לכן לא טוב עושים אותם אלו שמחמת חסרון ידיעה בהלכות או חסרון אכפתיות, הם מזלזלים בהלכות של האבלות. זה לא נכון, זו לא דרך נכונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אמרנו על הדבר הזה שאדם צריך לקיים כל דבר כתיקונו בזמן הזה שמידת הדין מתוחה עליו. ועוד דבר כותב הרב, ולקבל עליו דין שמיים. מה הכוונה? קבלת דין שמיים זהו דבר קשה מאוד. קשה, אדם עכשיו חטף מכה, חטף סטירת לחי מצלצלת. לקבל ולהבין שהכל בסדר, שזהו, זה מה שצריך להיות. אין מה להתלונן, אין מה לכעוס. זה מצד אחד קשה מאוד מאוד. הטבע של האדם הוא לנהוג ממש להפך. מי שעשה לי רע, אני בוודאי כועס עליו. מתרחק ממנו, בוא נאמר שלא מחזיר לו, אבל מתרחק ממנו. פגוע, לא מרוצה ממנו. זה קשה, קשה בלי ספק. אבל מהצד השני, זה דבר הכרחי ביותר. זה מוכרחים להגיע למצב הזה שאנחנו מבינים שהכל מעט השם וזה מה שהיה צריך להיות וצריכים לקבל את זה בהבנה, בוודאי לא לכעוס על השם חלילה, בוודאי לא להתלונן עליו, למה עשית לי כך וכך, למה זה מגיע לי? אסור. זה לא דרך היהדות. זהו לא רצון השם. זה טעות אופטית בהבנה מהי תורה. מהי הנהגת השם? איך העולם מתנהל ומתנהג? מי שכועס ומתלונן ומדבר לא יפה לבורא העולם, אני מקווה שהשם לא ישפוט אותו, כי מסכן הוא אומר את הדברים מתוך קושי, מתוך כאב, אבל זה לא הדרך, זה דרך קלוקלת. אנחנו אמורים להגיע למצב שלא רק שאנחנו לא מתלוננים, לא רק שאנחנו לא כועסים, לא רק שאנחנו לא מאוכזבים מהשם, אתה שומע מבני אדם, אני מאוכזב, זהו, השם לא רוצה אותי, זהו. אין לי טעם להתפלל אליו, הוא לא שומע לי. כאלה צרות הוא מביא לי אחת אחרי השנייה, מפה או משם, מבלבל אותי, מסבך אותי. אי אפשר לחיות ככה. שם לא אכפת לו ממני. בני אדם מדברים ככה. ולא מדובר בחוקים, באנשים שרק נמצאים על הגדר. מדובר באנשים שהם... היהדות אצלם זה דבר אולי הכי מרכזי בחיים. המצוות, ההקפדות, הדקדוקים. אבל בעת משבר, בעת שיש קושי, בעת שהצער גובר, הם מסוגלים להרגיש כך, הם מסוגלים לעשות כל מיני צעדים, צעדים אחורה להתרחק מבורא עולם. לא רק שאסור, לא רק שלא עושים את זה, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו עד כדי כך שנגיע למצב ההפוך לגמרי, להגיע למצב שעם כל הקושי, עם כל הסבל וכל הצער, נדע להודות להשם על מה שהוא נתן לנו ועל מה שהוא לקח מאיתנו, על מה שטוב לנו ועל מה שרע לנו. איך סיים הרב הקודם את דבריו הפסוק? כי חמת אדם תודקה, שארית חמו תחגור. זוכרים מה שהרב אמר פה קודם? אם אדם מודה להשם על הצרות שיש לו, על הכעסים שבאים עליו, אז את שאר הדברים השם יסלק. לכן, לא זו בלבד שאדם כשנמצא בצער כזה, לא מתלונן, לא כועס על השם חלילה, לא מתרחק ממנו כמו שרבים עושים לצערנו הרב. לא זו בלבד שלא תעשה את זה, אלא להפך. להבין שזה לטובתי אפילו שהשכל שלי לא מבין. אני לא מסוגל לקלוט. איך יכול להיות שזה דבר טוב? אחרי זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות בעולם. אדם שאיבד את הקרוב משפחה הכי קרוב שלו, שהוא הכי מחובר אליו. איך זה יכול להיות טוב? נכון, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מבינים. צריכים להבין שאנחנו לא מסוגלים להבין. אין מה להסביר לנו הרבה פעמים. אם בעולם לפעמים עושה חסד ומגלה לאדם אחרי זמן כמה זה היה טוב, אותה צרה שנחתה עליו, בסדר, זה החסד של השם. אבל על פי רוב לא יודעים, כמו שאמרנו קודם, אל אמונה ואין עוול. השם שהוא מעניש מישהו מסוים, הוא לא מסתפק בזה לבדוק האם בן אדם הזה מגיע לו או לא. הוא בודק גם לגבי כל הסובבים. אם לא לכולם מגיע, הוא לא יעניש אותו. כי עכשיו רגע, לא נסבול פה איזה צער, יכאב את הכאב הזה ולא מגיע לו. אז זה לא יקרה. אין עוול, זה לא יהיה פה עכשיו איזה עוול משני למישהו מסביב. זה לא יקרה. כי הקדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא. הוא לא ייתן לאיזושהי תקלה לקרות למי שלא מגיע לו. וזה מלמד אותנו שמה שכן הגיע לאדם, מה שכן נפל עליו, זה כי ככה צריך להיות. זה הטוב ביותר עבורו. גם אם לא נבין, גם אם אנחנו לא מסוגלים לראות איך אפשר להמשיך להתמודד הלאה עם הצרה הזאת. כמו שאמרתי לכם, אתה שומע אנשים שאומרים, מה זה? למה השם עושה לי את זה? הרי אני כל כך מקפיד, אני כל כך משתדל. אחרים עושים מה שבא להם, לא קורה להם כלום. ודווקא אני שמקפיד, הקלה כבחמורה, משתדל פה, מתעמת שמה, עושה מעבר למה שאני חייב, דווקא עליי זה נופל. אין כמעט מה לענות לבן אדם כזה. זה נכון, אתה צודק, שאלה היא קשה. כי גם אני לא אמור לדעת. זה העיניים של אלוקים, רק הוא רואה את הדברים באספקלריה מהירה, בצורה מושלמת, בצורה מקיפה וכוללנית, על העבר, הווה ועתיד. ולכן, הוא מחליט את מה שהוא מחליט. סך הכל אני יכול להגיד לך, אני אומר לו, שגם אני לא מבין, אבל אני יודע שאני לא אמור להבין. זה שאני לא מבין זה לא אומר שזה לא נכון. אתם יודעים, פעם היה יהודי אחד שככה היה קיום תורה ומצוות, משהו באמצע, לא משהו רציני מאוד. אז הוא יום אחד הלך בדרך, פגש את הרב, אמר לו, כבוד הרב, אני, מה שאני מבין בתורה אני מקיים. מה שאני לא מבין אני לא מקיים. אם הרב רוצה שאני אקיים את המצוות, הרב יסביר לי כל מיני דברים שאני לא מבין. אם אני אבין למה צריך לעשות את זה, אני מבין, אני אעשה. לא מבין, לא עושה. אמר לו הרב, אני מצטער מאוד, אני כרגע ממש ממהר, אני חייב לרוץ לרופא, כי הוא קודם הביא לי תרופה לילד, ולפני שאני הבאתי לילד, הסתכלתי על המוצרים, על הרכיבים של התרופה, לבדוק מה, איך זה בדיוק יעזור, ולא לא הבנתי בדיוק איך אותם רכיבים אמורים לטפל בבעיה של הבן שלי, לא הבנתי. אז אני לא מביא לבן שלי, אני קודם רץ לרב, לרופא, לברר איך זה בדיוק קשור. הוא אמר לרב, מחילה רב, מה הדבר הזה? אם הרופא אמר שזה, זה התרופה, זה התרופה, מה אתה חושב? אתה לא מבין ברפואה, למה שתבין למה זה עוזר ולמה לא? תן לילד, עכשיו תסמוך על הרופא. אמר לו הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה אומר לי לסמוך על הרופא בתרופות? תסמוך על בורא העולם שאם זה מה שהוא ציווה, זה מה שהוא שולח במציאות לבני אדם, דברים טובים ורעים והכל. תסמוך עליו שהוא יודע מה שהוא עושה. כשאנחנו נחיה בדרך הזאת, בצורה הזאת, גם אדם שנמצא בקושי הכי גדול, בסבל הכי נורא, ובין דברי סבל הכי קשים, זה פטירת הקרוב הכי קרוב שלך. אם זה בעל, אם זה אישה, אם זה הורים, ילדים, כל הקושי הכי קשה שיש. כשמבינים שאנחנו לא מבינים כמה זה טוב, אנחנו נהיה מסוגלים לקבל את זה, לא רק לא להתלונן, אלא לקבל את זה באהבה, להודות להשם, ואז יקוים בנו הפסוק. כי חמת אדם תודקה, שארית חמות תחגור. אם אתה, כשיש לך חמה, צער, קושי, אתה בכל זאת מודה להשם, את השארית של הצרות, הם יסגרו, הם יקשרו, לא יגיעו אליך. לא תסבול מהם, השם יצמצם לך, כי הוא רואה שאתה מחובר אליו ומקבל את הכל באהבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חבוד הרבה.